דיברנו הרבה בהתחלה בכלל על עניין הרצון, המשך של הרצון האלוקי, ודיברנו על הרצון בסוגיית התפילה, ודיברנו על הרצון במשמעות של העבודה השבולית, עבודה של הצדיקים, ודיברנו בפסקאות האחרונות על הרצון למרכזיות שלו לשם כל המציאות הולכת ושואפת לגאולת הרצון. זה המציאות העתידית שהכל חותר אליה. יש כאן מעכשיו, מפסקה נונה עד סוף הסדר, יותר הדרכות מעשיות של הרב, הכוונות מעשיות שעולות מהסוגיה הזאת של הרצון, במיוחד בהקשר של סדרי הגאולה, איך הדבר הזה משפיע על עבודת השם שלנו בדורות האלה. אז אנחנו מתמקדים יותר במינון א' עד נ"ד בפסקאות הראשונות בדבר הזה. אולי באמת היה צריך להתחיל לרגע מנון ב', ככה יותר מסביר קודם כל בכלל את מהלך הנפש של הדור שלנו, ולאור זה לחזור לנון א', נון ג', שיותר מלא ההשלכות המוסריות מעשיות שעולות מהדברים האלה. אז נתחיל מפסקה נון ב', הזכרנו כמה פעמים שאת הפסקה הזאת נקרא בעבר. הרצון הוא מקור החיים. רצון האדם הוא באמת יסוד שכלול בבעתו. אמנם הרצון הזה צריך הוא פיתוח ועיסוי יותר מכל לקוחות כולם. מצד אחד הנקודה המהותית של האדם היא נקודת הרצון. מבעה זה אדם, שנאמר אם תבעיון בעיון, זה הכוח המיוחד שבו מתייחד האדם, כמו שמהר"ל אומר, שצלם אלוקים של האדם זה הכוח החירותי שבו, זה הכוח הרצוני שבו. ומצד שני, דווקא הרצון הזה, דווקא הכוח הזה, הוא צריך יותר פיתוח ועיסוי מכל הכוחות כולם. זה הרי המקום שבו מותר האדם ולבהמה, אבל זה בדיוק הבחירה החופשית של האדם, להטות אותה לטוב ולמותר, שמצדה האדם יכול להיות גרוע יותר מכל היצורים שעלי אדמות, וזה יוצר את העלייה וקוצבה שקשורה לכוח הרצון. ועכשיו הרב מאיר את זה, איך זה מתפרס על הציר ההיסטורי. בילדות אנושיות, הרצון הטבעי של האדם צריך חינוך של כניעה, של שבירה ושל היפוך. כל זמן שאדם הולך להשתכלל, כך רצון עצמי הולך ונהפך לתודעה, ושבירתו של הרצון מאבדת טובה רבה. שבשלבי הילדות של האנושיות הרצון עדיין היה גס, אז הרבה מסדרי עבודת השם וקידום המציאות היה צריך על ידי בטל רצונך מפני רצונו, כמה שיותר לעצור, לבלום את כוח הרצון, כי כוח הרצון, הבחירה החופשית, היא בדיוק המקום הזה שבו יכול להיות את העני ימלוך. כבר עוד לפני בריאת העולם סבלנו מהכוח הרצוני הזה, הוא היה הסיבה לכל שירת המלאכים. גם בבריאת העולם, כמו שהמהר"ל מתאר בתפארת את כל שלבי ההתפתחות של האדם ביום השישי, עוצבר הפרעון, נרקמו איבריו, שזה כל קומות הדומם, צומח, חי, מגיע עד לקומת עמד על רגליו, שזה כבר קומת האדמיות וקומת הפוריות שלו, והמהר"ל מסביר שהשעה התשיעית בכל שלבי ההתקדמות, זה בעצם השלב שבו הקדוש ברוך הוא נתן לו את סוגיית הרצון, את סוגיית החירות, שזה בתשיעי נצטווה. אבל זה בדיוק מה שעובל את האדם, דווקא שאדם קיבל את כוח הרצון, אז בעצם קיבל את היכולת להיות אוטונומי, להיות מנותק מאלוקי, שזה בדיוק מה שיצר גם את כל השבר הגדול. ולכן הילדות האנושית עסוקה מאוד מאוד לרכך, לבלום, לחסום, להעמיד את האדם על מקומו, בצורה של הרבה קנייה, של בתי הצורה פני רצונו, אבל הרב אומר, העבודה שנעשתה בילדות האנושיות, פעלה את פעולה, ועם הדורות כולם, כל זמן שאדם הולך ומשתכלל, אז עכשיו דווקא רצונו העצמי הולך ונהפך לטובה, ושמירתו של הרצון, אם בדורות העברים, ככל שהיה יותר מחשים את הרצון, אז בזה היו יותר מטפילים את האדם לקדוש ברוך הוא, בדורות שלנו, אם אתה מאבד לאדם את כוח הרצון שלו, אתה מזיק לו, אתה מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. שמירתו של הרצון מאבדת טובה רבה, כי הדבר שבו דרכו אדם יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא דווקא דרך הכוח הרצוני שלו, ועיבוד שלו גורר את האדם, כמו שהרב מדבר הרבה בתורת מידות הנפש, שזה גורם לאדם להיות פסיבי, נגרר, פחדן, ואז כמו שהרב אומר, מכל תאווה קטנה יכולה להסיד אותו להרבה נפילות, ודווקא אדרבה, כמה שאדם יהיה יותר איתן, יהיה יותר עם עמדה פנימית, זה מה שבעצם דווקא יצמח אותו בבחינה גדולה. והרב אומר, אבל המורכבות היא בדור שלנו. הדבר קשה מאוד בדמדומי חמה, בין פרק לפרק, שבתקופה חשובה של רוח האדם. שעד מעבר מזה מונח הרבה פירעות ברצון, ששפירתו היא עלייה ופיתוח. עולם הזה מונח ברצון כוח אור בטוב, ששכלול העולם תלוי בהשארתו על פי תכונתו. כי בתקופת בין השמשות, אור וחושך משושים בערבוביה, יש חלקים באישיות של המין האנושי הכללי, ושכל אדם אדם בצורה פרטית, ששם הרצון כבר בשל, ועד הבא צריכים כמה שיותר להעצים אותו ולהצמח אותו, ויש חלקים אחרים שהם עדיין לא הגיעו אל לגימור שלהם, ושם הם צריכים הרבה הרבה הכנה, ומלא, אם אנחנו נעצים את כל כוחות החיים של האדם, אנחנו נעצים גם את כל הצדדים הפיריים הלא מפותחים שלו. ואם אנחנו נחבוש את האדם רק בצורה של התקפיה, אנחנו חוסמים הרבה דברים שמהם יכולה לבוא דווקא טוב גדול לאדם. אנחנו בעצם מפקיעים את האדם מהנקודות שיכולות להעלות אותו. לכן הרב אומר, הבינה הישרה מוכרחת לפתור בזהירות את שאלת התחומים, ולזהות בדיוק בעבודה כירורגית עדינה מאוד איזה צדדים אמורים להעצים, איזה צדדים אמורים דווקא לחסום, באופן שישאר אדם מלא אומץ מצד התורה שאותו שכבר נצטרך להם, מצד אותם חלקי הנשמה שכבר נגלו, ומלא גם כן דיקות רוח, חשני משבע ונזכה, לעומת אותם חלקי הרצון, שעדיין חיית האדם הרעה שרויה בהם, שהם צריכים דווקא זיכוך על ידי דכדוך ושבירה, וזה איזה אתגר מאוד מאוד גדול, שעומד על פתחנו דווקא בתקופת הדמדומים האלה, של בין השמשות, שאור וחושך שם בערבוביה. בפסקה כאן הרב מתאר את זה בצורה מאוד מאוד כללית, אבל באמת מקורות אחים ברב, הרב מתאר עד כמה האתגר של הדור שלנו הוא הרבה יותר מורכב. זה לא רק, כמו שהרב כאן מדבר, את הצורך של הבינה לזהות מה קשור לצד הזה ומה קשור לצד אחר, אלא האור והחושך כאן שמששים בערבוביה בדור שלנו, הם יוצרים סיבוך הרבה יותר גדול. זה מה שבמקורות שלנו נמצא כאן במקור, נמצא בעמוד השני, בעמוד תף קופי א', כן, יש בעולם תוכן טוב הולך ומתעלה, ורצון מתגלה ברצונו וטבע שאדם רוקן. בעבר היה טבע והרצון האנושי יותר פעיל משהו כעת. ולמי מביאים היה יותר נוח וטוב מההווה. אולי כאן הרב קצת יותר פוקח את העיניים שלנו למשהו יותר בסיסי בפסקה שניתרנו עד עכשיו, כי אני תיארתי את זה בצורה כזאת קצת כללית כזאת, שמכיוון שעברנו הרבה עבודה של התקפיה בדורות הקודמים, אז עכשיו יש אפשרות להגיע לתנועה של התפחיה. וכמו שהרב כאן מסביר, שזה לא רק איזשהו בזכות העבודה והעמל שהיה בעבר, אלא שזה משהו עמוק פנימי אובייקטיבי שקיים במציאות, שבעולם יש תוכן טוב הולך ומתלש, הכל קשור לסוגיות של הרב אורות הקודש ב' על כל סוגיית התעלות העולם. מה זה? כן, הפסקה הזאת היא ממש נמצאת בסדרת הפסקאות שם של התעלות העולם, שזה בעצם קשור לכל התהליך של הביסום של העולם. הביסום של העולם הוא בסימו מאיה, כן, במה שנקרא פרשת השבוע הבא ושלח, שזה התהפכות של מר למתוק, בצורה כללית, כמו שהרב שם מסביר, ועוד הרבה הרבה מקומות אחרים, זה בעצם ציר שמוביל את כל ההיסטוריה כולה, ממצב כזה שבתחילת ההיסטוריה הקדוש הוא נמצא בצורה טרנסצנדנטלית מעל העולם, כל התכלית של בריאת העולמות היא שהקדוש הוא ייכנס בצורה אימיננטית ויחדור לתוך העולם עצמו, שזה בעצם בצורה אצל עם ישראל, זה מעבר מהמדרגה של הנהגת משה ומתן תורה, שמן השמיים משבחה את קולו לעשרתה, אלא מציאות המשיחית העתידית שמשיח, למשל גם מסיח, השיח שהרב מדבר עליו, של אמת מארץ תצמח, איך האור אלוקי מופיע עם הדורות בתוך המציאות עצמה, והרב מדבר הרבה בהרחבה על למה הדבר הזה, לכן יוצר מצב כזה שבו יש מצד אחד אין לך יום שקלטו מעובר חברו, שזה יותר מצד ההתמצאות הגדולים, אבל דווקא מצד סוגי הנשמות הם הולכים בצורה טבעית. זה מה שאני רוצה להדגיש, עוד לפני סדרי העבודה, לא, זה לא בגלל העבודה שהם עשו, אלא בגלל שלאט לאט יש איזשהו תהליך אלוקי שחודר יותר למציאות, שלכן נוצר כאן בעצם מצב כזה שבו עיקר הכובד לא מונח בצד שבפסגת הפירמידה, מה שמעל המציאות שמתגלה דרך ערכי הרוח, אלא כמו שהרב מרגל היה מדבר שם, שהכוח הזה הולך ונזמג, מתמזג בתוך המציאות עצמה. אז זה כאילו זה בעצם יותר מסביר את לכן הם אלה שגם העבודה בעבר הייתה הרבה יותר עבודה של התבטלות על מה שנמצא מעלינו, לעומת הדורות המתקדמים שהעבודה היא יותר לגלות את האור אלוקי שמונח ומושרש בתוך המציאות עצמם. אז הרב כאן רק משיב ואומר, לעתיד הולך הדבר מקבל צורה חדשה, שהדשה של החופש הרצוני תבע תביעות מוסריות שהניחו את החלטה המבקשת, שעשרה כמה תובעת נעשה הבא. אבל ועכשיו אנחנו מתכווננים לתקופה שלנו, בתור הרצון העכשווי, כמה שיגים עדיין יש בו. ומתוך הזכות של ניצוצות הטובים, של הרצון שאית עליה, חפצים גם אלה השיגים לזכות בחופש, וחופשם יחריב את העולם ויזהם אותו. לזאת המלחמה העצומה היא, וכל מחנה מגינה בצדק ולוחמת בצדק. זאת אומרת, אם שקראנו את הפסקה שלנו, היה נראה שזה רק צריך לעשות סדרנות, איזה חלקים קשורים לצד שכבר התפתח, ואיזה חלקים קשורים עדיין לצד שלא התפתח, הרב כאן אומר שהתהליכים האלה קיימים במקביל, ומכיוון שיש תהליך ביסום שמעצים הרבה נקודות טובות באדם, וקשורות מלא לא רק לצדים הספציפיים שכבר נזכחו, אלא הם יותר ביטוי לזה שרוחי אשר בקרבכם, שהקדוש ברוך הוא נטע בנו איזשהו אור אלוקי גדול. אז כל השפה של ההתקפיה יש בה משהו מסוים, שאם ככל שהדורות הולכים ומתקדמים, יש בצד מסוים של איזושהי התקוממות של האנושות לדבר בשפה הזאת, כמו שאני אומר, כי אותן נקודות שבאמת נזכחו, הם מקרינים גם על נקודות שעדיין לא נזכחו, שסוף סוף מעוררים מאוד מאוד את מושג העצמיות, את מושג העני של האדם, ולכן מלא, זה לא רק אם שהיינו יכולים לסכן החריף על זאת, מה נזכך ומה לא נזכך, ואיתו להילחם. כשאתה מנסה להילחם איתו, הוא מתדלק את עצמו בלגיטימציה שיש באיזשהו צד סמוי של אמת, שבעצם אומרת איך אפשר לחוק את רוח האדם, והדבר הזה לכן יוצר מצב שזה לא רק שיש בלבול, אלא אני תיאת לעשות את הצד החיובי, אבל בפועל לכן זה עוד יותר מסבך את המציאות. זה יוצא מסעים כאלה שרוע שבדורות קודמים לא היו מעיזים בכלל להיות מוצפים ברשות הרבים, כי אדם היה מרגיש שהוא שפל, תחסך ערבתך, כן, הוא מרגיש שאולי הוא מאוד מאוד יצרי, אבל הוא מבין שזה קשור לצד הנמוך שלו, ואלה הייתה איזה בושה מהדברים האלה. היום שהכוחות הפיריים מקדלים את הלגיטימציה, את הדדלוק שלהם מהעובדה הזאת שיש לנקודה עצמית שקיים בתוך האדם, אז הדבר הזה יוצא מצב שאותם כוחות מסובכים הם מופיעים עכשיו בצורה בראש גלי, בצורה יותר גדולה, ונמצא שדווקא התהליך של ביסום העולם, שבעצם אומר שהעולם, שאור כאילו לאט לאט חודר לעולם, בפנים יצר תהליך אולי מאוד מאוד מגדיל, אבל בפועל זה הרבה יותר סיבך את המציאות, והיום אי אפשר כבר בכלל לבוא באיזשהו צד מסוים של דרישה מבני אדם, תזכו את עצמכם, זה ישר נשמע כמשהו שמדכא את כוחות שלהם, עד כדי כך שרק המשתמש ביטוי מאוד חד, שלכן הוא אומר, וזאת המלחמה עצומה היא, זה מאוד מעצים המלחמה הרבה יותר לא פשרנית, לעומת מה שהייתה בדורות קודמים, וכל מחנה מגינה בצדק ולוחם בצדק, וזה קצת מה שהרב כאן אומר, שיש איזשהו צד סמוי של נקודת אמת שמסותרת מאחורי אותם כוחות רואה שהם לא מוכנים לקבל תהליך של הכנעה, תהליך של ביטול, תהליך של, של אפילו של זיכוך ושל צביעה מהם להשתנות. זה עצמו בא אצלם במחאה גדולה מאוד, כמו שהוא אומר, החופשים לוחמים בעד נתוסי הטוב של הרצון, שלא יסבלו עבדות לאין צורך, שוח למחזור. והמשועבדים, מכה הבא בידי ידיו בהדר טובו, מגינים על השיבות שלא עשו חלקי הרצון המזלמים את המינן הצילי של העולם. ואנחנו צריכים לתווך את השלום בין הוחמים, אתה לא יכול אחד מהם, מהו הגבול השייך לו באמת. אולי בפסקה, אני חוזר לעמוד הקודם, קופטט, גם זה נמצא שם באורות הקודש, שם הרב אולי קצת יותר חוזר דברים, אני לא אקרא את כל הפסקה כי זה די חזרה לדברים, אני רק אקרא כמה דברים שבהם הרב כאן קצת יותר פותח את הדברים, כי הרב כאן ממש בתחילת הפסקה שם לא יותר זה דרך הרצון, בדרך זה דרך השכל, איך העולם בעבר היה צריך הרבה יותר להכניע את השכל שלו אל מול השכל אלוקי, ואיך ככל שהמציאות יותר התגלה מתפתחת, אז ככל שדווקא התגלה יותר השכל של האדם, אז התגלה יותר דווקא טוב אלוקי תוך האדם. ואני קורא בשורה השישית, כן, התפסמות העולם, וכאן רק הרב מסביר גם רק שנייה, למה יש את התפסמות העולם? זה פסקה לכן מאוד משמעותית שמסבירה מה סיבת בשום העולם, שעוררה את ההתעצמות של רצון האדם ושל עולם מה שהרב חיני, ששכלו עצמי של אדם הוא לאט לאט שואב אל טוב גמור, מאיפה הדבר הזה בפנימיות העולם בא, אומר על התפסמות העולם א', על ידי כל המשך הדורות, זה דבר ראשון, ב', על ידי ביסום היותר עליון של גילוי השכינה בישראל, וג' על ידי ניסיונות הזמניים, התגלות הארץ החברותי והתחמות המדעים. אז הרב כאן בעצם מדבר על שלושה סיבות שמעוררים את ביסום העולם, שאפשר אולי לומר שהם בסדר של נרן, זאת אומרת יש את הצד הנשמתי שהוא קשור לסדר הדורות, על ידי כל משך הדורות, 6,000 שנה אבי אלמה, 2,000 תורו, 2,000 תורה, 2,000 משיח, שציר הזמן הוא עצמו בעצם השתקפות של השלמות האלוקית כפי שהיא מפרטת את עצמה בתוך תהליכות עצמה. אז זה דבר שאפילו בלי קשר לכל פעילות אנושית, המציאות מצד עצמה לאט לאט, כמו שאמרנו, האור האלוקי הולך וחודר אליה, לאט לאט יש יותר פריסה והבאה של האור האלוקי שגלות בתוך העולם, שזה לכן כמשהו נשמתי קודם כל מגדיל יותר ויותר את העולמיות. אבל זה בא על זה עוד סיוע או פיתוח של ביסום היותר עליון של גילוי השכינה בישראל, שזה העבודה הגדולה שעם ישראל עושה במהלך ההיסטוריה, שהוא בעצם, וזה בעצם עבודת הרוח שמעבדת, מפתחת ונותנת מקום לכל התהליכים הפנימיים האלה ללכת ולהזדכך. כבר נציץ כבר, זה מה שהוא כותב בעמוד הבא, באיגרת שילה מדבט למטה. שכל גדול פני שעולם יורד תמיד בידי החרידה, אין צד החתון שלו, דענו המסים ודות נופלים, אבל בצד הפנימיות, דענו כל הכלל, אומר כלסר כל דור ודור מוסיף על דורות הראשונים, הרב כאן מנמק, וזה נראה לקשור אותו לקומה השנייה שבאנו, ושהקדושה מצטרפת, בצד שהקדושה, אפילו של מיעוט התורה מסים טובים של הדורות האחרונים, מוסיפה על שעבר גם כן, ועבירה אין לפירות ולא צירוף, בסוד התפרדו כל פולי אבן. שזה קשור יותר לתהליכים הגלויים של עבודת הקודש של העולם, שכל פעולה שקשורה לצדים הטובים היא בעצם מעצימה ומגרה את הנקודות הגנוזות בעומק המציאות. אז אם אלה הדבר הזה הולך ומצטבר, הולך ומצטרף עם הדורות, ושלא נאמר טוב, אבל גם העבירות, גם הם עם הדורות הולכים ומצטברים. אז זה שם מסביר שהעבירות לבחינת התפרדו כל פעולי אבן. כל אדם שחוטא, חוטא לעצמו. כל אדם שעושה מצווה, עושה מצווה שהיא בעצם מגלה את היסודות העמוקים הפנימיים שגלוזים מתוך המציאות, ולכן מלא מהלך הדורות הצדדים של הבריינות הם הולכים ומתפזרים, הם קשורים אל הצד השטחי, הצד החיצוני, הצד הפרטי של המציאות, אבל הצד שחורז את כל הדורות כולם וקשור אל הצד העמוק זה גילוי טוב, ולכן בהקשר המסיים הזה כאן, זה מה שרק ניסחתי, זה לא משהו נשמתי אובייקטיבי, אלא הוא כן קשור לעבודה פנימית שלאט לאט הולכת ומצטברת, וכמו כל עבודה רוחנית שמגרה, מעוררת, מנכיחה, מבליטה יותר במציאות כוחות מסוימים, שזה גם לאט לאט הולכת ומצטבר לתהליך של ביסום. כל זה שלב שני, ואני חוזר לפסקה שלנו כאן, הרב אומר, והדבר השלישי, ועל ידי ניסיונות הזמנים, שזה בעצם יותר תהליכים גלויים היסטוריים, התגדלות היחס החברותי והתחבות המדעים, שזה דבר שלא דווקא בישראל, זה דבר שקם גם באומות העולם, וזה קשור, כמו שאמרתי, יותר לקומת הנפש, שיוצרת כלים לתהליכים האלה להיות הולכים ומופיעים, שכמו שאמרתי אומר, זה קשור גם להתגדלות היחס החברותי, זאת אומרת שה... עולם לאט לאט נהיה יותר ויותר ומודע לעצמו ויותר לתהליכים האנושיים, והאדמיות לאט לאט בתפיסה תרבותית נמצאת יותר ויותר במרכז, והמעבר מהאליליות לחוכמה זה השלב ראשון, השלב שני בעת החדשה שהמעבר מחוכמה שכלית דוגמטית לפיתוחים של כל העולמות הרגשיים, אחר כך שלבים יותר מאוחרים דרך קאנט וכל ההומניזם של העצמה של הסובייקטיביות, שאם הדורות לאט לאט המושגים הולכים את עצמים, זה יותר במדעי הרוח ומדעי והתרחבות המדעים, שזה בעצם כל העולם המדעי שלאט לאט רואה את המציאות בצורה יותר שכלית, יותר מדויקת, יותר עשירה, שהדברים האלה יוצרים אקלים נכון לתהליכים האלה להתבסס. ודאי שכל התהליכים האלה בצורה אמיתית לא היו קיימים אלא הסיבות הראשונות, הם רק יותר כלי הביטוי שסוף סוף אבל יוצרים, גם שהשיח הציבורי שבעולם הוא כבר הרבה יותר בשל, זה בעצם סד של גילוי רזי תורה, שהצדדים הרזים כבר שווים לכל נפש ומתבטאים בדברים האלה. אני רוצה יותר להיכנס, זאת אומרת, הפסקה המפורסמת שבקטנות וגדלות סוגית, בעמוד רשות חט, לפי זוכן גם שמה, הרב, תקלו רק תציץ ועמוד רשות חט, שהרב אומר, מה מורה את הדבר הזה, לא זה מה שאנחנו קוראים לדבקות הדרית, שהרב הרי מדבר, שהדור שלנו בפרט, ודאי אנחנו קטנים מן הרמב״ם, אבל בקוליות הדור, אנחנו נמצאים במקום, בסוג, אנחנו מסוג הרבה יותר גדול, והרב אומר חלילה, זה לא מצד המעלה הפרטית שלנו, זה מצד תהליכים עולמיים, וזה גם שם משתמש שחושב דברים גורמים לזה, מה שהסגנון הרזי, שאולי פרש יותר יותר בדורות האחרונים, עושה את התוכן הלוקי הזה יותר שווה לכל נפש, זה צד אחד, ומה שהתכסיס המדעי שבעולם השף לגדולות, שזה בעצם מצב השני, ורוח תעשה המסחר, עשו לבלי חטא, תלמדורנו תכונות של התחרות וכן של להיות רוממות, הם עוזרים להכניס תכונה זו, בשביל יותר תכונות ויותר תמימות, אז רב כאן אולי את הדבר המהותי, הנשמתי לא תיאר, אבל כן תיאר את הכנת הכלים של הסגנון הרזי, ואת התהליכים ההיסטוריים של התפתחות המדע, ושל התפתחות רוח התעשייה, בעצם כל המהפכה התעשייתית, שהיא לא רק הייתה שינוי כלכלי, אלא בעצם שינוי חברתי, הם אלה שמכשירים את הרוח הזאת לגדלות. אני רק חוזר עכשיו למרכז של הפסקה שלנו, אז הרב אומר, כל התהליכים האלה זיקחה הרבה את רוח האדם, עכשיו שלא נגמר אדם תרתו, מקום כל אותו חלק גדול מגנותיו שירות רצונו הטבעי, אינם מוכבלים את עצמם יותר מלוקי. זה הרב עכשיו אומר, נגד אותו אחר שכבר נזכך, מוכרחת היא הליברליות להתפשט, והנחל לתפוס מקום, שהרב אומר, זה לא רק שיש חלקים מזוכחים, אלא כל השפה צריכה להיות שפה הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר ליברלית, עד כדי כך שהרב אומר אפילו אנרכיסטית, זה משהו מאוד מאוד קיצוני, של אמון מוחלט באינדיבידואל, בלי אפילו איזשהו צד מסוים, לא רק לא להיות בבחינת של התקפיה כלפי שמעיה, אלא אפילו לא להיות התקפיה כלפי החברה עצמה. וכשבא המסורת והדת, אפילו בצורת תורת תורה, לכבוש את הדת, זה החלק המזוכח, הוא לא תצליח, כמו שאמרנו, כי יש לה הרבה לגיטימציה שהיא מקבלת. אבל צריכה להסתיר את רוח אדם, נקודת האותו, לא בסולתו, שכבר קבל שחבל פרטה נגד אותם חלקי הרוח של הדת, בסוף שיש שאדם לא תוספו, ועומדים נגד המצאה פעילית כמקדים. זו התנאה הבסיסית של חלקים מפוסמים, עוד הסכנה בהם יותר גדולה, כשהחלקים הבלתי מוסמים, השרידים הרבים של הברבריות, חלקים מצלם הטבעי הפרוע, מצד המתוקן שברוח אדם שוחח עליהם מעברה דמיונו, להטיף מעטה של ברד מוצץ על כל טובה ושקר, וכאן הרב מציג את הדברים בצורה הרבה יותר חריפה, כאילו, אנחנו מתחילה אמרנו שהבוידי רק לסדר, למיין. אחר אמרנו לא, יש גם איזשהו צד קצת יותר מורכב, כי יש איזשהו צד פנימי שגרים בתוך הדבר הזה, שתובע הרבה עצמיות. אבל הרב אומר, זה גם ממש בא לידי ביטוי אפילו בצד החיצוני, שהרב אומר שיש כאן מעטה של ברק נוצץ על כל טובה ושקץ, שבהקשר מסוים זה כאן לא רק אומרים, טוב, אני אולי לא בסדר, אבל אין לך זכות לדבר איתי, אלא גם מה שאני עושה, זה בסדר, זה אפילו נוצץ, זה בעצם מקום כזה, שנוצר כאן ממש ערבוב של כל דברים, ולכן בפועל, כל מה שהבאנו את כל הפסקות האלה, זה לומר שבפועל התהליך הזה, שהרב הרבה מדבר עליו של ביסום העולם, ושל העצמת כוח הרצון שגרים לתוך המציאות, בשורה האחרונה, זה למיטב רק יותר ויותר מסבך את העולם, ויוצר מצב כזה שהכוחות הנמוכים מתגלים ללא מעצורים, מתגלים בצורה שאי אפשר לחסום אותם, ועוד יותר מזה, מי שיהיה ללכת נגדם, הוא הופך להיות הלא נאור והלא מוסרי, ומאלה יש כאן אפילו איזשהו צד מסוים, ממש לכיוון הפוך של השתקה של ה... כוחות המעודנים של המציאות, כן, אז... מה זה? שאפילו את... לא רק שאומרים, יש לעצמיות, אל תדבר איתי, אלא גם הצדים שאני עושה בפועל, כמו שהרב כאן אומר, הם מתקשטים ומקבלים ברק מסוים, זאת אומרת שזה בעצם יוצר... נותנים לגיטימציה לא רק לזכותו ולאדם לעשות מה שהוא רוצה, אלא גם מה שהוא עושה זה הדבר הכי נאור והכי נכון, וזה מלא מתעתע את כל המבט על המציאות. כל הדברים האלה זה דברים שהרב מסכם אותם בקצרה בפסקה תפריש סמכתת, כן, שהרב אומר שאני לא טוב ידרג על השעות הראשונות, שם הרב מדבר בכלל על כמו שדיברנו שהגדולים מתמעטים אבל המון מתפתח, והוא אומר בכלל מצד החיצוניות כל ימי החורבן אין לך לא סליחה, יש ביסום עולם מצד פנימיותו ויש ביסום מצד חיצוניותו, ובכלל מצד החיצוניות כל ימי החורבן אין לך יום שאין כאן טוב ובראש הרבירו, מצד הפנימיות העולם הולך ומתבשל. ובעצם הרב כאן מסביר עכשיו לא הדבר הזה, שככל שמתקדם יותר בציר של ההיסטוריה, אז הפנים הולך לאט לאט ומשתבח, וסוגי הנפשות הם הרבה יותר מעודנים והרבה יותר איכותיים, אבל הצד החיצוני של העולם הוא הולך לאט לאט ומדבר, ואין לך יום שכן יותר מרובע מחברו. הוא אומר, הרב איק את המשיכה הוא מצב של ירידה חיצונית וביסום פנימי. על כן הוא מביא לאורו של משיח, שבו מתמלא הכל, גם הביסום החיצוני, כי כשהפנימיות מבוסמת, קל הוא מאוד לבסם את החיצוניות. שנייה, אני אקרא עוד כמה שורות, ובעלי רזים צריכים להודיע לעולם, שזה שהוא עירה חיצונית, הפנים הכל מתעלה, מלא עירה גדולה, ויש לנו שעוד גדולות הן, וגם תוך החוצפה של זה, גדלות וקדושה, וחייבו כנער צער, הוא ראש המסרבו, ועד שואל בזמן הזה, תמיד תשובה אילאה, תשובה מהווה, שזדונות נעשים לחויות גמורות. ואחרי זה לא יכול לפגום כל כך כבדלות הראשונים. בעצם הרב כאן בא להתעסק בשאלה מטרידה, אז אם בפנימיות הכל מבסם אבל בחוץ הכל נהיה רק יותר גרוע ויותר בעייתי ויותר מסובך, אז מה הרווחנו מכל הסיפור מסם הזה? אז שכוייך, אז בפנים אנחנו מבינים שהיה כאן נשמות גדולות מאוד, אבל בפועל רואים את זה בחוש, הכל רק נהיה יותר ויותר ומתערר, הרבה יותר מתבלבל. אז מה החשיבות של הידיעה הזאת? ועדבה, אם מידה מסוימת היא רק משמשת לנו לרץ. הרב כאן אומר בפסקה כאן שלושה נפקמינות מרכזיות שעולות מהידיעה הזאת. כן, וזה בעצם, אני עכשיו מתחיל בעצם את הסוגיה שלנו, כי כל מה שהרב כאן הביא את הפסקה נונדלס, כמו שאמרנו, זה כבר להתחיל לדבר על סדרי הבוידה מיוחדים שצריכים להיות בדורות של גאולה, לאור הידיעה שהעולם בפנימיותו הולך ומתבשם. אז בעצם הרב כאן מדייק, מתאר שלושה דברים, הדברים האלה גם דברים ש... אנחנו נגביל את זה לגייט של למדבט, גם שתמה הרב רומז על חלק מהדברים האלה, כן?
מה שהרב הסביר, שכל שהטוב מתחלה, הנקודה הפנימית, זה הקשר למציאות. אתה יודע אם זה קשור, אם הרב יכול להסביר את זה.
למה זה כאילו?
למה זה ככה? למה הרב לא נפרד ונעלם והטוב?
מה שדבר לקולת הרוח. אני אגיד זה ממש בקצרה, זה באמת קצת פליטה מהנושא שלנו, כאילו בכלל צריך לזכור שכל קומת הרוח שמצאת בתווך בין הנשמה לבין הנפש, זה בעצם כל כוחה של קומת הרוח, זה שהיא לוקחת מדרגות אציליות נשמתיות והופכת אותם להיות חיות בעולם, פעילות בעולם. בהקשר המסוים הזה, שהרוח היא במידה מסוימת צורת הבאה של הקומה הנשמתית. אלא שהיא לא נשארת אבסטרקט ומשתת, אלא הופכת להיות תובענית כלפי החיים. כמו שבהרבה מקומות הרב אומר, שהרוח הולך ומתגלה בעולם, קשור קצת למה שאמרנו עכשיו, זה הרבה פעמים רק מסבך את העולם. כי הכוונה, זה מעורר בעולם כמיעות נשמתיות, שהוא כבר לא יכול להישאר אדיש אליהם, לעומת, אם לא היה תקומת הרוח, אז הם היו נשארים, אין שם באצילות שלהם, אבל אם אין כלים נכונים שידעו לקבל אותם, אז זה יוצא רק מתח וחיפושים גדולים מאוד, שלמתיים הם לא נרגים. הם אלה צריכים בסום דעת לדעת איך להרבות את הצימאון שנוצק על ידי הרוח הזה. אבל כמו שאמרתי עכשיו, כל קומת הרוח עניינה היא לעורר את הנשמה, בעצם לתת לכל מיני כוחות אצילים מופשטים, לתת להם את ההנכחה בחיים. אז אני אגיד קודם כל בצורה פשוטה, זה ברור שקומת הרוח יכולה רק, בעצם כל עניינה היא לשחזר, לעורר, זה בעצם כמו בפיזיותרפיה, שאדם שעבר גרוע מוחי, ואנחנו בעצם עכשיו באים לעשות כל מיני פעולות גופניות, אז אנחנו באים בעצם לשחזר דברים מקורים שהיו בעבר. אז ברור שמה שלא תאים את הטבע שלו ונעשה, לא יפעל כלום, יהיה חסר משמעות. מה שמעורר נקודות צמויים שקיים בו, ילך להתחזק. אז לכן בצורה כללית, כל הפעולות שהן תואמות את הנקודה העמוקה הפנימית של המציאות, מה שביטויים מעשיים שתואמים את הנשמה, הם מגרים ומציעים את הנשמה, ויופכת להיות חיה, דברים כאלה שאין להם אף יחס למקום זה, הם תמיד ישארו מלאכותיים חיצוניים, זה אולי אפשר, זה שפה אחת, אולי אפשר לנסות את זה עם אלה גם אחרת, שכל מושג הרע תמיד קשור לאלמא דפירודה, ומושג הטוב קשור לאלמא דייחודה, לעורר את הנקודות הכלים של העולם. אז כל פעם שאדם עושה מעשים רעים, הוא בעצם מעצים את הפרטיות שלו, אבל בסך הכל הוא מזיק רק למקבל, רק לצד הפרטי שלו. כשאדם עושה, פועל פעולות טובות, הוא מזרים חיים, הוא מעורר סדרי חיים פנימיים שילכו ויתורו בעולם, מה שדיברנו על ההשפעה הסגולית של הצדיקים בכל לפני שבועיים, שמלא שמגלה פעולה של טוב, אתה מעורר חיים כלליים שהם פותחים מעיינות לכל מה שמצא מסביב. לכן בציר השלם של ההיסטוריה נוצר מצב כזה שבו הפעולות הטובות הולכות ומצטברות, הפעולות הרעות קשורות במהותן אל המקרה, אל החולף. זה משהו כזה שבעצם גם קצת בצורה פשוטה מאוד מאוד מרגיע, וצריך להרגיע שיש כל מיני תופעות מפחידות בעולם. אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אז כאילו לא נעים להגיד את זה, אבל התופעות הכי מפחידות שקיימות היום, כנראה שעוד שתי דורות לא אלה נכדים בכלל. זה לא כזה, זה נורא כל כך, כאילו, כן, זה לא משפט לא הוגן, קצת אכזרי. אני מזל שלא עוד ישיבת תל אביב, כי כל מה שישיבת תל אביב ישר עולה, ואני הבאתי ששבוע שעבר השם שלי גם עלה בכותרות, אז אני ממש צריך להיזהר, כאילו, אני חלילה, אנחנו אומרים זה גם מתוך הרבה כאב וכל זה, אבל באמת יש דברים כאלה שבמהותם הם עסוקות בלקדש את הכאן ועכשיו, את החולף. אז בזמנם כאן עכשיו זה לא מרגיע, סתם מה שאני אומר, כי הנכדים שלנו, של הצדיקים, הדור הבא, הם יצאו את ההתמודדות אחרות. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים הכל בסדר, זה סתם אשליה, כי כל עוד אתה כל פעם מייצרים עוד פרטים זה. אני רק אומר, מצד התהליך הרציב של ההיסטוריה, אז זה משהו בסדר, כן, זה קצת יישב את הדברים. אז אנחנו עכשיו רוצים, אבל זה רק חזרת אותי קצת אחורה, אנחנו חוזרים עכשיו קדימה, להבין את הפעולות, את המשמעות, הנגזרות המעשיות שיוצאות מהכרה שהעולם בפנימותו הולך ומתבשם. אז הרב כאן אומר, גם ובסום פנימי, שנבין את זה שם המצב של ירידה חיצונית ובסום פנימי, הכל בין הורות למשך שבו מתמלא הכל, גם הביסום החיצוני, שבזכות הביסום הפנימי, בעתיד גם זה ישתקף גם בביסום החיצוני. למה? כי כשהפנימיות מבוסמת, קל הוא מאוד לבסם את החיצוניות. זה דבר ראשון. ואולי קצת נסביר אותו, הוא בעצם בנו אל ההבנה שמכיוון שהנשמות בצורה הפנימית שלהם הן כבר מזוכחות, וכל הרוע שקיים אצלם הוא קשור לצד החיצוני, זה עצמו אומר שהרוע הוא רוע שהוא רק מן השפה ולחוד במידה מסוימת. הוא רוע כלפי חוץ מאוד מאוד נורא, אבל יש לו משהו מאוד מאוד רפה. זה מה שאני רוצה אתכם, אנחנו כל הזמן נצטרך לעשות מעברים בין זה לבין איגרת של המדבט, אבל תוכלו באיגרת של המדבט, שם הרב מתאר את הדברים. אני עובר לעמוד הבא שם, איפה שעצרנו. כל מה שהרב אומר זה בעצם שההופעה המשיחית זה שהמצח יצא מיכל כן ציפור, שהכוונה מכל הקדושות שבכוח, כי בעצם כל הכן ציפור זה שהפוחים יוצאים עדיין גנוזים בתוך הביצים, וזה בעצם העץ של הגאולה שבפנים פרש את כל ההפוח, אבל בחוץ יש קליפתיות שחוסמת מהצד הפנימי הזה להתגלות. ובעצם מה ש משיחה יטיב עם חד מסכנה באיכלה זה משיח, זה בדיוק הביטוי הזה שיש איזה משהו שבפנים הכל כבר מוכן, אבל יש איזה מעטפת חיצונית שחוסמת אותו מלהתגלות. אבל אני אומר, ועד כן מה שהיה רחוק בגולה אפשר כפה לקבש במונות רעות בפועל, כמו עבדה זרה בקשור ומינות, גם כן אמונה עד נושא יותר של עבדה זרה שבלת איזה נפש סובב אותי אותו ומצודים מצאת את דם הכי מוכנים של נפתו סוד שמעית בידי התפסר. אבל מה לקרוב לגולה? אין כוח לקליפה להמציא אמיתות רעות, כי אם להקליש חז וחלי לתור אמונה בלב החלשים, וחשוב זה הפי של קדימה חושבים שהיא כפירה, וחושבים ברשת בין דרך הצלה, אלא שום ערך של מציאות כלל, כי חסרון הסברה, ואת השכל כן מיד, שאומר להם בדרך השם, לפי דרכי שכל ישר והקשות טובות, הולך, האור ומהיר עליהם, בסופם לחזור למוטב, והם שווה פשע ביעקב, ועליהם יבוא לציון גואל. כן, הרב כאן בעצם בכל זה בא להסביר את המשפט שהוא כתב באיגרת הקודמת, למה המהרה שכל בעל לא ישובון שנראה בדורות הקודמים היא לא תקפה היום. אז אני אנסה קצת להסביר את הדברים. כאילו, הסברה הפשטנית של הדברים, כמו שאמרתי, כי מכיוון שהגרעין הפנימי הוא חזק, וזה בדיוק כמו מפורח שרק הקליפה החיצונית היא בעתית, אני מספיק רק לזדוק את הקליפה החיצונית, וכבר הצד הפנימי הזה הולך ומתעורר, ולכן זה שאנחנו מבינים שהרוע שלנו אולי רוע מאוד מסובך, אבל הוא קשור להסתבכות של חיים, ולא לנקודת החיים עצמה, זה עצמו אומר שבעצם יש הרבה יותר יכולת להשתחרר מהרוע הזה, כי זה לא משהו עצמי פנימי בנו. אבל אני אולי צריך קצת יותר, זה תיארת לי קצת בצורה יותר מדי משלית, של אמירה, אולי קצת טיפה לסבר את העוגן בדברים האלה, שבעצם מכיוון שהעולם שלנו הוא עולם שהעולם המחשבתי שבו הוא מאוד מאוד מפותח, ועולם הדת שבו הוא מאוד מאוד גדול. אז נגיד ככה, כמו שאמרנו, בצורה עמוקה פנימית, כל המשברים באים, בסוף באים מתוך גדלות. הדבר הזה יוצא מצב כזה שגם שיש עולם גלוי שהוא מסובך מאוד, והוא שלילי מאוד, אבל בעצם כמו שאב כאן הוא עומד, זה תמיד כל הסיבוך קשור יותר לעולם הדעת, לעולם המחשבה, ולא לעמוקות, לצדים העמוקים הקיומיים של החיים. אדרבה, הצדים העמוקים הקיומיים של החיים, יהיה בה משהו מאוד מאוד עמוק פנים פנימי של דרישה טוב. אלא שבפועל הוא גם הסתבך, ואולי לא רק שהוא הסתבך, אלא כי כמו שאני תיארנו מקודם, כי חלקי הרע מאוד מאוד רוצים להגן על עצמם, אז הם יוצרים ברק חיצוני על פני כל דברים מסוימים, אבל כל שפת הרע היא כבר יותר בשפה שמדברת יותר בעולמות של דעות, ולא בעולמות שהצד הפסיכי היסודי שלהם הוא צד של רע. וכל פעם שהנגע קיים בעולם שכלי, זה נגע כזה שיש הרבה יותר יכולת בסופו של דבר להשתחרר ממנו. וכי הוא משהו הרבה יותר קל, הרבה יותר מהטבת חיצונית. אני לא חלילה אומר שהדור שלנו הוא קר, הוא מלא חיים, אבל זה בדיוק המקום הזה שאת הכוחות החיים הבריאים שלו מסיטים ומזהמים בכל מיני צורות הסברות חיצוניות. אבל כל דבר כזה שקשור לעולם הכרתי של האדם, הוא בעצם במידה מסוימת קשור לעולם המקרה, לא לעולם העצם. ולכן מאלה בהקשר מסוים לכאן יש הרבה, אם רק, וזו עבודה גדולה, אם יש רק את היכולת לחדור מעבר לשפה החיצונית ולעורר נקודות חיים פנימיים, אז הדבר המסע בזה כן, יהיה אפשר הרבה יותר לחלץ את הדור מהמצב המסוגל שהוא בו נמצא.
איך זה מתבטא שזה הדור הזה? זה
כאילו לא הייתי אומר ככה בפשוטה. אתה אומר שאני זה בכיסור. אני אסביר, כי הסברתי, יש להם נטיות חזקות מאוד ועדרבה, הם הצד הטהור שבהם, הם הצד הטוב שבהם, שפשוט הן מכוונות אל כל מיני מערכות הסברות חיצוניות שמנסות להטות אותן. מה שהרב מדבר במר הדור על האפטורטטים, אז בואו נחלק את הדור לשתיים. נחלק את הדור להמונים שיוצאים להפגנות, שבאמת הם, כמו שאתה אומר, יוצאים בזעם ובכאב גדול מאוד. למה שלפחות ככה, כמו שהרב מנתח את הדברים, לכל מיני אנשי אידיאולוגיה שהם אלפיון, שיודע איך להטל ברגשות המחדות האלה, ולנתם אותם בכל דברים מסוימים. כשאתה שואל מי הוא הדור, יש כאן שאלה קשה, האם הדור הוא הוגה הדעות, או הדור הוא הזרמים המוכנים שהוגה הדעות בעצם יודעים לגעת בנקודות הרגישות שקיימות שם ולחלל אותם, כמו שטענו קודם, הרי בעצם יש כאן הצדדים שרואים לליברליות של הדור, זה הצדדים המזוכחים שקיימים, אלא שהצדדים הרעים משתמשים בהם כעלי טענה לדברים אחרים. אז יש כאן משהו סינתטי, יש כאן משהו מלאכותי, שמערבב, שיוצא מצב באמת, הנה חנמי, של אור וחושר שנמצאים כאן ביבוריה. אבל שאני שואל עכשיו, איפה המחלה נמצאת? המחלה, כמו שהרב אומר במאמר הדור, נמצאת במחשבה. נמצאת באיזשהו צד מסוים שאת הרצונות המאוד מאוד גדולים שלהם מתרגם לשפות מסוימות. כאילו באמת, אני מקווה שאני, עוד פעם, עכשיו רואה לי מיצר למיצר, לא יודע אם אני מפורסם בעיתון הארץ, או שאני מפורסם עכשיו מצד שני ברבנים שיקסו על מה שאני אומר, אבל משתדל כאילו להיות אני עצמי ולהגיד רק שאני רק, זה נראה לי שרוב האנשים היום שנלחם, מפחדים מכל מיני מהפכות שקורות היום בעולם, יש צד מסוים שהרצון שלהם הוא רצון מאוד טוב, הם מאוד מפחדים ממקום כזה שאיך אפשר לא לכבד אנשים, איך אפשר לא להוקיר אנשים. אז יש כאן רצון שמסודו מאוד מאוד טוב, אלא שיש כאן עכשיו יש תעתוע לדעתי נוראי שמשחקים ברגשות שלהם, משחקים ברגשות דעתי גם של אנשים שהם עצמם, יש בהם גם הרבה התמודדויות קשות ברמות הכימישיים שלהם, ומגזים אותם לאיזשהו אידיאולוגיה. יש כאן לדעתי משהו, עולם הפוך שקורה היום, שאם פעם הדתיים או הפשיסטים היו לוקחים את הפרט למטרות הציבוריות שלו, אז היום מעטלים באנשים פרטיים עם הרגשות המסוימים שלהם לכל מיני אג'נדות מסוימות שהן לדעתי מלאכותיות, והן מסוימת שבר באות מהמקום הזה שלא הוא בחושב שם ברוביה. אבל הוא אומר באמת באמת שאתה מזהה איפה הבעיה נמצאת, היא נמצאת יותר לא בזה שהנפש עצמה מקולקלת, אלא בזה שההסברות הן מקולקלות. וכשאתה עושה את זה כאן, זה סוג של נזק שאני אגיד ככה, הוא עצמו הרבה יותר שברירי ויכול להתפורר, ועד רבה יותר מזה, ויש איזשהו נקודת אמת שאתה יכול לחדור אליה ולהורא אותה במקום מגדיל, מה שהרם מדבר שם על להגזול את החנית מיד איש המצרי. זה נעשה מתוך אימון שיש כאן משהו פנימי שאותו אתה יכול להצמיח. סליחה, הרב אבי. הרב
אומר שהעובדת אנשים
כאילו
שמראים
שיש
להם רואה פנימי
שהם מעצלים
בציבור.
אני לא מדבר על אנשים, אני מדבר על חלקים מראים שלא נתבררו עדיין, ושיכול להיות שבכל אחד ואחד מאיתנו מסיים, אני לא מחלק את זה לקבוצות של אנשים. אבל מכיוון שכמו שהרב אומר, הרבה הרבה דברים כבר נתעשמו, והם עצמם יוצרים אווירה מאוד מאוד עוצמתית ובצדק של תביעת התורות. אבל יש חלקים שלא נתבשמו, והם לוקחים להם את רוח הדור כמסווה. זה לא אנשים, זה כוחות כאלה שבסוף שבר הם עדיין נשארים לא מטופלים, אבל הם מגייסים את הדבר בעצמו. וכמו שתארנו שם בקומה השלישית של הסתבכות, שאפילו ממש הופכים את ההורים לרע טוב ולטוב רע בכל מיני צורות ניסוחים, אז הכל מבולבל. אבל אני אומר, אבל הבלבול הזה הוא בלבול שמראש קשור לטעות, למשהו מקרי, לא למשהו עצמי. ולכן אלה האמון בעבדה הזאת שבסוף, לכן אתה צריך שהדור שלנו דור מאוד מאוד נפשי, וזה אני חושב. אבל בצד הזה הוא בעצם, זה גם נקודת האור שבו הסיבור שלו נמצא במקום המאוד מאוד אינטלקטואלי, המאוד מאוד חושב שלו, שדבר שהוא קשור לצד האינטרס של האדם הוא רפא, הוא חלש. לכן הרב אומר, יש כאן הרבה יותר אמון שאפשר לרפא הרבה חושות שבדור, ואין סיבה מלא להתייש בטוב הפנימי. זה השלכה ראשונית.
מה זה אומר שהחלק המזוכה
צריך
לבוא
לכתחילה
כאילו
בידי
ביטוי בסגנון
של ליברליות ומקום לאנרכיה? איך זה יהיה כאילו? איך תפתח את זה כאילו? אנחנו עוד מעט נראה גם את השלוחות בפסקות שלנו כאן, אבל ודאי שאיפה שאתה רואה באדם כל מיני צדדים שבאים מתוך מקומות בריאים של האדם, אז הרבה פחות נדרוש מאדם להתאים את עצמו לסדר מסוים, אלא כל אדם במקומות האידיאליסטיים שלו, במקומות של הרבהת הטוב שלו, במקומות כאלה, ניתן לאדם את המקום היצירתי לבטא אותם במקום הנכון שלו. מה שאני, כל מה שמכוון למה שהרב עוד מעט יאמר, שלכן בצורה כללית הדבר הכי מרכזי בדור שלנו הוא להעצים רצונות, להעצים כוחות, להעצים יוזמות. כי בהקשר של דקן יש אמון גדול שבדבר הזה, מהדבר הזה יצמחו הרבה הרבה דברים טובים כאילו. ואני אגיד אולי קצת, משהו קצת יותר עדין, גם מקומות שרוב החושבים שברבוביה צריכים בעין טובה לזהות את ה... לא לבוא מתוך מנקודה חשדנית כלפי הצדדים הרעים שמתלווים אליו, אלא לזהות את אותם נקודות טובים ולהצמיח אותם, להגדיר אותם. זה מה שקשור לשלבים הבאים, שהוא אומר שובלי רזין צריכים הם להודיע לעולם שהירידה שלו היא רק חיצונית, ובפנים הכל מתעלה. הוא אומר להירה היא גדולה, שזה בעצם אמרנו שיש קלות לשוב בתשובה, אז יש גם עכשיו סגנון של השבה בתשובה, שזה הסגנון, מה שהרב מתאר שם בעין היה, של עתיד לבוא יאמר קדוש הוא לכו אצל אבותיכם יוכיחו אתכם, שבעצם כמו שהרב שאומר, זה התוכחה מנצחת בדור של הגאולה, שבאים בעצם לתת אמון בכוחות הבריאים שקיים שם ואותם לעצים. והרב אומר שבקשר לזה הוא כתב את זה כאן, הוא כתב גם באיגרת שלכן, אי אפשר לדבר עם אלא רק בתשובה מאהבה ולא בתשובה מאיראן, נכון? איפה זה היה? אלו, הנה, סליחה, זה משפט הבא כאן. והתשובה, בזמן הזה, תמיד תשובה אילאה, תשובה מהווה שזונות נעשים זכויות גמורות. שבעצם הדרך, כמו שאמרנו, קודם כל יש אמון בתשובה, שהיא תהיה קלה. אבל גם שפת התשובה היא צריכה להיות ההוכחה מנסחת של להעיר את הנקודות הבריאות הגדולות שקיים לתוך הדור שלנו. כן, כן.
אני
דיבר על המשפט הזה עכשיו, שהתשובה הגדולה היא תמיד תשובה אליה. עכשיו, במשך הרבה מה עכשיו, אני נשמע כאילו שזה צריך להיות ככה, שזה נכון גם לומר שזה בוודאי ככה, שדמוס את התשובה, כי התמיד מתוקרת, בוודאי שדמוס את התשובה מהווה.
כן,
אבל למרות שאדם כן צריכים גם לנתב את זה למקום הזה, כי לפעמים כן אדם יכול לעשות תשובה שבאה מתוך מלחמה עם הסיגים החזירים שלו, וזה גם דבר טוב, אבל הרב אומר, לכן נהיה לי יותר מדיר כאן, באיזה דרך ישיב את הדור בתשובה. אבל אתה צודק, אני מסכים איתך שכמו שהרב כאן אומר, יש כאן משהו כזה, יש הרבה יותר את הסוגיה של להפוך זדונות לזכויות, של כל מיני כוחות חיים שאפשר לחשוף את הנקודת הטוב שקיימת בהם. הרב אומר במשך עוד דבר נוסף, ואחרי תנוח רגע נראה וצלם ושבע אחרים יחסים שזוכים בו, והצדיקים שבדור יכולים להמשיך שפע של חסד גדול כזה כדי למחוק לגמרי את כל לבנות הדור ובחל מזכויות ממש. שהדבר הזה מעבר למה שלום שקלותה של תשובה, כן, מעבר לקלותה של תשובה, מעבר לשפת התשובה. הרב כאן עכשיו מחזיר אותנו לסוגיה שדיברנו לפני שבועיים של עבודת הצדיקים, שבדור שלנו פעולה של צדיקים יכולה לדובב ולהחיות הרבה הרבה כוחות שגנוזים בתוך המציאות, כי בעצם הכל כבר מתחת לפני השטח קיים. לכן בקשה מסב את זה כאן, כל פעולה שמעוררת דברים גדולים בעולם, יש לה כתובת תמויה שהיא הולכת ומזכחת אותה, הולכת ומרקרת אותה, הולכת ומאדנת אותה אל מקומות גדולים. כל זה, הפסקה כאן יותר תיארה את ההשלכה של הדבר הזה יותר בתור סוגיות שקשורות לתשובות הדור. אבל נראה שעיקר מה שהסוגיה שלנו קשורה, זה לא מעבר לשאלה כמה קל להשיב את הדור, ואיזה שפה להשיב את הדור, ואיך אפשר אפילו בצורה עקיפה לעורר כל מיני דברים, אבל נראה שבפסקות אצלנו, הרב לוקח את הדברים יותר גם לעבודת השם הפרטי של כל אדם האדם, איך היא משתנה לאור התהליכים האלה של אותם ביסורים של העולם. כן, אמיתי, לא, בסדר. אז בסדר, זה... אנחנו כאן מתקדמים אלינו, אז אני רוצה לחזור לפסקה נון ג' שככה באמת קצת יותר נון א' סליחה, שבאמת יותר מביא את ההשלכה שלה, שדברים שהרב כאן כותב זה דברים שהיינו יכולים בכל הדורות כולם, אבל בדורות שלנו הם ממש קריטיים לבניית היראת שמה. אז אני חוזר עכשיו לבסיס. הרצון יסוד החיים, הוא מוכרח להיות פועם בחיים. המוסר, התורה, כל אור קדוש ועליון צריכו לפעול עליו להישירו, אבל לא לתשש את כוחו. והרב כאן ממש סתם אומר שמרכז העבודה צריכה להיות בהגדלת כוח הרצון, הגדלת כוח החיים, שכל העבודות הגדולות של מוסר, תורה וכולי וכולי, הם מאוד מאוד יש להם תפקיד לסייע לו ליישר אותו. אבל אם הם יבואו בצורה כזאת שיטשטשו את כוחו, אז יצא שכרנו ושדנו. וחנן נוח לדבר פסקה כאן, כי כאן אנחנו שדברים על אור וחושב משיב ובוביה, אצל איך זה בצד התרבותי, אז זה הרבה יותר מסובך, וזה מה שניסינו קודם לומר מה השלכות. אבל קודם כל הרב אומר, השלכה היותר שיש לסוגיה הזאת למי שברוך השם רוצה לעבוד את השם. ובתוך כדי שהוא עובד את השם, יש צדדים מסוימים שהוא מרגיש שלפעמים הכבדת דברים שבא אליו מהסדרי המוסר והתורה מחלישים את הרצון, והרב אומר, במקום הזה, האדם צריך לבלום, לדעת איך לעצור את עצמו. החלשת כוח הרצון, על ידי מעמסות מטרידות, אפילו שאין בוא במקום עליון וקדוש לפי דעת האדם, היא מדלדלת את הצורה העליונה של עוד האדם. אור הקודש בעוד הרצון בחופשו, בעוד הרענן הוא מתגלה, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל, ונראה שאל כאן רומז לדברים של משפיסחר, או המגיד מדובנה, כן, המגיד מדובנה, נכון, שאומר שאם אדם מרגיש שהוא יגיע בקיום המצוות, זה עצמו אומר שלא תיקראת יעקב, שאין לו קשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, שיכול להיות שהדברים האלה, דברים שככל שהדורות הולכים ומשתבחים, אז האמירה הזאת היא אמירה יותר נכונה, וכאן הרב מסיים ואומר, והמתת התרכים היא אחת ממגמות התורה האלוקית, נותן שביל חיים מלך ישר לכל כוח רצון מבואה אמיץ ממקור החיים. ונראה כאן שהרב כאן מכוון את הדברים לדברי הרמב״ם, גם דברי הרמב״ם במורה נבוכים, נמצאים רשום אצלי בחלק ב' למתת, שם נקרא קצת אולי רק, כאילו הביטוי המתת התרכים נראה לי ממש מוזכרת שם, כמו שמה חוקים משפטים צדיקים, שצדיקים וזה שהם עבודות אין תוך בהם, ולא תוספת בסוגריים כעבודת המתבודד בערים הפושב הנוסע בים ודורים במסלחי הגוב כסתו על עבודה קוצה בהם, לא תנביל זוללות ולשטיפה בזימה. ואז הרב אומר, הרב כאן מדבר, וזה בעצם כל מה שאחר כך בשמונה פרקים הוא מכיר לדבר, כל הסוגיה של שביל הזהב ששביל האמצע, אז הוא אומר שבעצם שביל האמצע מי שמעבד אותו בצורה נכונה לא ירגיש כל תורך. ושם הוא אומר, אני אקרא קצת דברים של הרמב"ם שם בשמונה פרקים, שם קצת הוא יותר מרחיב לבאר את הדברים, נמצא בפרק ד'. רגע. וזאת התורה השלמה, משהו אותנו כמו שידע עליה, יודע, תורת השם פגיעה מחכמת פתי. לא זכרה מזה, הכוונה, מה שתורה לפני כן, כל מיני סיגופים, דבר מזה. כיוונה שיהיה אדם טבעי, עולה עוד המציאית, אוכל מה שמותר לאכול בשיווי, יצא מה שמותר לשתות בשיווי, ויבעל מה שמותר לאכול בשיווי, ולא שיתריח הגוב ויענהו. והזיר מזה מה שבא אלינו בקבלה, אמר בנזיר, וחיפר עליו אשר רצה על נפש, אנחנו, זה פתיחה למסכת נזיר, ללמודי הדפלמי, ואמרו וכי על איזה נפש חטא זה, אלא שמנה עצמו מן היין. ואז הסוף הוא אומר כאן, דברים שריה היום הוסיף לי על דברים אלה, הוא אומר, הרמב״ם משאיר ואומר, ולשמירה שמתם גופתם, השיב השם תל על די נבוא, למי ששאל על צלון יום אחד בשנה, האם יתמיד בזה או לא? והוא אומר מסחיה, הבקה בחודש חמישי, הנה זה כאשר עשיתי זה כמה שנים, וישיבם, כי סנתם ספות לחמישי ושביעי זה 70 שנה, עצום סמטוני אני, ותוכלו תשתו עלו, אתם אוכלים, אתם השותים. חצי יום מסלג מלא בלבד, לא בצום, והוא אומרו, במשפט אמת שפטו, וחזר לכם עשו איש את אחיו. לחידוש גדול של הרמב״ם, שבפסוקים שם, מה שאומר, אל תצומו, זה לא הכוונה, כי כבר הגיע גאולה. אלא כי הוא אומר, מה תועלת בצומות? עצום סמטוני, ואז, כן, ראי, נזכיר לי דברי המלבים, כן, נכון, המלבים, שרואה בפשט הפסוקים וכתוב, עצום צמטוני אני, וכתובו תשתו עלו, אתם אוכלים ואתם השותים. שהכוונה היא, כל פעולה שאדם עושה בעולם, היא פעולה שאמורה לעורר את השכינה. כשאדם עושה חסד, הוא מעורר את החסד אלוקי. כשאדם עושה מעשה של צדקה, הוא מעורר את הצדקה האלוקית. כשאדם עושה דבר חוכמה, מעורר את החוכמה האלוקית. וזה מה שהקדוש הוא שואל, שאתם שמים, אז עצום סמטוני אני, אז גם אני שם, גם אותי אתה עושה, ובעצם הופכים להיות אחד כזה, שחוסם את קורות החיים שלו, אל המשך הפסוק, לא אתם אוכלים, אתם השותים. זה הרי נמצא בעולם שלכם, לא נמצא בעולם שלי. שבים לכרות כל סדרי עבודה כאלה שבאים למעט את החיים, אין בהם אף ערך עצמי. ומי לנו מהיום הלכתחילי הגדול בשנה, יום כיפור, שזה היום שהוא יום של צום, אבל כשאנחנו קוראים לו בהפטרה, אז אנחנו אומרים, על הזה צום יקראו, על הקוף כגמון ראשו, על הזה צום אשר יבחר בו, על אופרות לרב לחמך, בנים יהודים תביא ביתה. להזכיר לנו שהתפקיד של הצומות הוא ממש לא תפקיד שבא להכביד על החיים, אלא של תפקיד אחר לגמרי, שהוא כולו בא להגדיל ולרומם את החיים, וזה מה שהרב כאן בעצם אומר, עוד פעם, זה נכון, ציטטתי את הרמב״ם וציטטתי בעצם את זכריה, זה ודאי נכון בכל הדעות כולם, אבל רק מה שהרב כאן אומר זה שבא ככל שכוח הרצון הולך ומתגדל, אז מקום כזה שבו יהיה בסדר מסוים שיחליש את הרצון, יכול להיות שבדבר מסוים זה יצא שחרן ובשדנו, כבחינת מי שמתענה בשבת שצריך לעשות רק כך תענית על התענית שלו, שהוא אולי ירווח משהו מסוים, אבל פגע בדברים אחרים. אז זה רק אני ברשותכם לרגע מדלג שנייה לפסקה נולדלד.
כל ההיסטוריה לפי הרמב"ם וכל זה היה צריך להיות ככה. לפי הרב משמע, שעד הדורות האחרונים, עד זה מאוד סיבובים וזה. מה הבשורה של הרב? אחזור למה שהרמב"ם כבר לפני 800 שנה משיכה לצאת לפני.
אז זה מה שאמרתי, כן, נכון. לא, אתה צודק. שלכן אתה צודק שיש כאן אמירה שבצורה אמיתית היא אלדורית כזאת. רק יש משהו ש... נגיד ככה, בכל הדורות היו כאלה כמו הרמב"ם, היו כאלה אחרים, והרב אומר, לאט לאט ככל שכוח הרצון הולך ומתגבר, אז אין דרך אחרת אלא הדרך הזאת. היא הדרך האולטימטיבית שתצמח ברכה. אם בעבר היה כל מיני דרכי הנהגות שונים, כאילו אז הכוח הרצון שהולך ומתעורר, הוא תובע, זה הביטוי של הרב כאן לכאן הוא קורא, תוך חיזוק הרצון והגוף, שזה משהו כזה שיש עכשיו סוג של תביעה. נכון, מסכים, מסכים, לא, אתה צודק, נכון. נכון, אצל הרמב"ם זה יותר עדיין מקום של אל תכבוש את הכוחות האלה. אצל הרב זה מקום כזה, עד רבה, תעצים, תשחרר את כוחות החיים האלה. אולי אתה יותר צודק בניגון שלך, אז זה בדיוק מה שהרמב"ם כותב בעמוד הנחית, בסיום העולם בכלל, ובסיום של ארץ ישראל בפרט, הוא גורם שבא הזמן של חיזוק הרצון בעולם, ומה התור של חיזוק הגוף ומטרות נעלות. והוא שקול כנגד סדרי תעניות וסיגופים בדורות הראשונים, כן, שאם היו דורות שחלק מסדרי הזיכוך היה על ידי סדרי תעניות וסיגופים, אז היה אומר דווקא בדורות שלנו חלק ממה שיבנה וירקח ויעצים הרבה דברים בעולם יהיה דווקא על ידי זה שיהיה את יוצא מסוים של הגברת כוח הרצון. אז הדבר הזה אני רק רוצה קצת יותר לדייק את האמירה כאן, כי בעצם יש כאן צד מסוים קצת קיצוני שמלו יכול להתפרש שאין בכלל עניין בכל ענייני התעניות והסיגופים, ובוא נאמר ככה, בניגוד לכללי לכאורה זה מה שהרב באמת אומר, אבל אני רוצה קצת יותר את האמירה הזאת לומר קצת קצת יותר מדויקת. כן, 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 כן.
אדם מתאמן, אדם שהוא מלא ברצון.
זה מה שאני רוצה לומר, זה לכן מה שהוא כותב כאן בקובץ ב' ר' נ'. הרב אומר, כן, במקור השני כאן בעמוד, הדבקות השכלית באלוקים אין בה עמל, כי אם שמחה ועונג, אבל דמיונית, לפעמים מרגישים בה עונג וחדוות לב, לפעמים תמים על דעת, תם שמירוזה ושמצא אומר לי, מקום כל דודי ושגי אלין. והסתר בזמן מתאחדים אחר כך לנקודה אחת, ושם שדאי מתגלה עליהם שמה זה שדאי, ראשי תראות שכל דמיון יוד. כן, שיוד זה הנקודה אחת שמצליחה לאחר בקרבה את השכל ואת הדמיון. הפסקה כאן בעצם באה לומר, ואני צריך לדבר עליה בשתי פעימות, שאותם תהליכים יכולים להתפרש בעולם הדמיוני, והם יכולים לעורר מדרגה של מהירות, אבל כמו שאתה אומר, הדמיון והשכל מתאחדים אחד לשני, אז אותם תהליכים, אם אתה רואה אותם מהמבט השכלי, אתה רואה אותם בהקשר אחר לגמרי. וכמו שאתה אומר, הביטוי הזה של צום, הוא כמו שהרב כותב באיגרת שם להבחרלאפ, כן, איזה איגרת זה? עין חץ שם? מה זה? עין גימל, עין גימל. שחלק ממדד לפרישות נכונה היא בשאלה עד כמה הפרישות או הצום ממלא את אדם כוחות חיים. וכמו שאתה אומר בצדק, יש צומות כאלה, כמו שרב נחמן, אם אתם זוכרים, וכותב מהר"ן אומר, שאדם שצם זה אדם שמתחדש. הוא אומר, אדם שצם זה אדם שבעצם לא ניזון מכוח היום שלו, אז מה מחיה אותו? מה שמחיה אותו זה האתמול שלו. ואם הוא צם כמה, עוד יותר ועוד יותר שעות, אז לאט לאט גם נגמרים לו מאגרים מאתמול, אז יש לו מאגרים שבאים לו מהשלשום. אז הוא בעצם צום, זה מנהל את הזמן, זה המקום הזה שיכול להשיב את האדם אל העבר שלו, שאם אנחנו רואים שיש, נראה לנו הרבה משעבר שלנו עבוד, אין לנו סיכוי לשוב אליו, אז אומר רב נחמן, זה בעצם הצד הזה של הצום, שבעצם מותר זה שצום, זה ככה כתוב גם באריזל, שצום זה מלשון צומה, זה מלשון צימאון, זה בעצם מקום כזה שבעצם מעורר כמיהה למקומות יותר גדולים בשפה הפנימית, זה בעצם שאדם שצם, אז הוא יונק במקום שהאימא אלה יונקת, זה בעצם במקום כזה שמעורר כמיהה למקומות יותר שורשיים, אז יש צד שכמו שאתה אומר ש... הצום בריא זה לא צום שהמטרה שלו היא לדקק כוחות החיים, אלא יותר להשתרש, להתכנס, אני אגיד אפילו שפות יותר מפותחות, לעורר איזשהו צד חירותי של האדם, שזה חלק מכל ה... כן, זה מה שהרב כותב אצלנו במשך לכל השלבים, נכון? ראי צדיק ועד. כאילו זה נעבור מהכרה לוקית על עיניו קובע, תיקח אותו מה ליחס הרצון למגמה המינית שהוא הצד הנצחי בית תוספי שקרוב זמותו של אדם שבעוצה וקודל לו כל החמודות הלנות וזאת יכול להיות בבת הרבה סובל תתקן נסחות קודל זה תוספת הייתה מינית ונפה בסודה למגמת הקדושה שכים הרי הפינה הסודית בכל אחרי המוסר סביבת העולם הנושי הפנימי וחיצוני בעצם הרב כאן רומז שכל סדירי תיקון היסוד הם עד רבה באים לפתח את הנקודה החירותית שקיימת בנטייה המינית הזאת, כי בעצם יש צד מסוים שכל עוד היא נמצאת בשקיעבוד מצרים, אז היא עלובה, היא מסכנה, היא חסרת כוח חירותי שקיים בה, ולכן תהליכי הזיכוך של תיקון היסוד הם בעצם תהליכים כאלה שמעצימים את הכוח הרוצה של האדם. אולי כמו שאמרנו, אם תבעיון תבעיון, זה הוזכר לגבי הגאולה, נכון? עד הבוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיון, אז חלק גם הגאולה היסטורית, אבל גם גאולת האדם, זה פדיעת הרצון שלו, היא נעשית על ידי העבודה הזאת שאדם מראה לעצמו. זה גם רב נחמן כותב בתורה אחרת, שאדם תמיד המוח שלו נשלט על ידי הכבד, אבל נשלט הצום, הכבד נשלט על ידי המוח, כאילו, וזה בעצם מקום כזה שבו אדם מרכז את עצמו, מדריר את עצמו לקרות גדולים, וזה מה שאומר, וימים יבואו והתמות הכללי תמיד בהרצה נשגבה על עוד אלוה, אפילו תוך המשות הנראות כחשוכות לומדים בכסות הנטייה ובשוב הדעת, ובשובבות הדעת מחוץ למחנה ישראל, זה נראה שיש כאן צד של דיכוי, של חסימה חיים, חסימת חיים, אבל הרב אומר באמת הם קושרות בתקוני היסוד וכל דברי עצומות בזקתם אשר לשובבים, כן, שובבים כשמם כן הם, זה שובבות, זה בעצם להיות בכל סדרי השובבים, זה לעורר את הצד השובב, את הצד החירותי, את הצד המתחדש שבנו, אור זה אור על צדיק ולשאיר לשמחה, יש גם לפי זכרוני, גם בעמוד ריש פיתת, וטוב, רצדיק לא לכנס לזה שם, שהרב צדיק ורצדיק ורש פיתת, הרב מדבר, שמי לכל עניין של התעניות, הוא קשור רק לתהליך מעבר, שבעצם לפשוט סורה ולבוש סורה, לשחרר אותנו מקיבעון מסוים ולפתח בנו משהו יותר גדול, והרב מתמזיר, שאם זה לא יפתח את זה בצורה נכונה, אם גופו הוא חלש, אז עד רבה, לא נכון ללכת דרך המסלול של התעניות, להצמח את הדברים האלה, וזה מה שהרב כותב ברצדי, כי כך כבודות לסגל דיבה שהרצון, אתם מסוגלים לחלש על ידי פגמי המידות והבונות, זאת אומרת שאדם נמצא מאוד מאוד גס, הוא באמת ראוי להתענות כדי להטיש את כוח רשב וחומר, הוא נהיה את הרצון מלאות מולותיו, צריך לשקול גם כן את כוח רוחני וגופני, אם הוא מסכים לזה. זאת אומרת, כשאתה מתענה, אתה בעצם בא אולי לשחרר את עצמך משהו סיים, אבל צריך לבדוק טוב טוב שהוא באמת לוקח אותך למקום יותר עדין, יותר רך, פחות גס, שקיים בתוך האישיות שלך, אז אז יש הרבה מקום גם לתהליכים כאלה, אבל במטען החיובי זה מה שהרב מתכנן אצלנו באור השכלי של הדבר הזה, אומר כשאתה בא לבצד הדמיוני, הכוונה באיך הוא נראה במבט הראשוני, לפעמים הדבר הזה יכול גם ליצור החלשה גדולה של חיים, אבל אנחנו חוזרים אל העיקר, וזה מה שהרב כאן ממש מחדש חידוש גדול, שלכן ביכולת שיש עבודות השם שיוזגו דווקא על ידי העצמה של כוחות חיים, דווקא היא זאת שבעצם תשיג הרבה ברכה, שמה שבדורות קודמים הרבה תעניות וסיגופים לא יכולים להשיג אותם, כן, ואף על פי נקרא עד הסוף שעדיין לא יצא לוקח על פועל הביסום הגמור, מקום כל דבר הולך ורוב על ידי התאחדות גמורה שכל גבולות תאומה בישראל, לחיבוק כל השבועות הרגשות העליונות ולוחות בהם בעולם. פטרו סתרי תורה בהרבים אנושים מתוקנים, יוכלם לאורו העליון של הבסלום הגמור, של אור רצון הטוב ותופות וזו, עד ישלטה עליונן ותגזור עומר ויוקם לך. אם אני מבין נכון, מה שאב כאן רוצה לומר, זה שנכון, העולם עוד יתבשל, וכמו שאמרנו, יש הרבה סכנות, הרבה דברים אחרים, אבל הוא אומר, בסוגיה הזאת כאן, אתה קודם כל בונה כלים, בונה רצון, ואתה משלים את דיית הרצון עם כל העבודות האלה של תהליכים המקבילים שזכרו את הדברים האלה, אלו קורות אחרים. אבל אם נהיה בעמדת חיים כזאת שבה עצם כוח הרצון של החיים שלנו הוא יומם ויוחלש, אז הרבה ברכה שיכולה לבוא אנחנו בעצם מפסידים. לכן עוד פעם, אתה צריך שבכל הדורות היה צור להזיק את דברים, אבל דור שלנו הרב אומר שיהיה דרשות חיים גדולות, הם יצטרכו הרבה הרבה הכוונה שלהם וביסום שלהם, כמו שהרב אמר בהתחלה, שאור התורה צריך הרבה הרבה ליישר אותם, אבל זה היסוד, זה הבסיס שמנו כל לקוחות אחים אחים ילכו וישמחו. טוב, בעזרת השם.